אנחנו נשתדל ללמוד על המצווה הזאת דרך הרבה מקורות. אתם יודעות שאני לא מביאה דברים, זה לא ממני, זה הכל מ... מה קרה? כן, חייב איניש לי וסומי בפוריה. לא ליישם, אמרה עלייה, ואני שמה את חותמת את הבת המלך על מה שהיא אמרה, ואין להשיב את מה שכתוב בטבעת המלך. בנות חמודות, אני רוצה להגיד, יש שני דפים לכל אחת, אנחנו נסביר לילדות שלא מבינות. אחד כתוב עליו חייב איניש לבסומי בפוריה, אחד כתוב עליו מאמרי הראיה איגרת הפורים, אני לא יודעת אם נספיק את שניהם, אבל אולי. ומי שאין לה דף, מוזמנת לצלם לעצמה דף, טוב? יופי. אז אנחנו, אני אומרת שוב, זה מצווה שנשים לא מצוות עליה, אבל בתוך המצווה הזאת מסתתרים דברים משמעותיים ששייכים לחג הפורים, שאנחנו ממש רוצות להיפגש איתם ולהבין מה מסתתר בתוך המצווה. כל מצווה בתורה היא כמו כלי, אני אסביר. התורה היא כולה מלאה במגמות האלוקיות, ביעדים האלוקיים. איך מממשים את המגמות האלוקיות הענקיות האלה, הגדולות האלה, את היעדים האלוקיים? על ידי מצוות. וכל מצווה היא כמו כלי שמכילה את הרעיון, ודרך המצווה אנחנו מצליחות להתחבר. אם נהיה קשורים רק לאידיאלים בלי לחבר אותם לחיים, אז אנחנו נהיה מטסים בעולמות עליונים, אבל שום דבר לא יהיה מחובר לאדמה. אז המצוות עוזרות לנו להופיע את האידיאלים האלוקיים בתוך החיים שלנו, באופן מעשי. ואנחנו רוצות להיפגש עם הכלי הזה, שקוראים לו חייב איניש לי וסומי בפוריה, ובאמת להבין מה הרעיונות, מה מסתתר בפנים, למה יש מצווה שהיא כל כך מוזרה, היא כל כך אחרת, היא כל כך שונה, ואנחנו נראה את זה בתוך המקורות, שהמקורות ידברו על זה, שבאמת בחיים אנחנו לא משתכרים, אנחנו לא. ויש סיבה למה אנחנו לא, ובפורים אנחנו כן, ויש סיבה למה אנחנו כן, ואנחנו רוצות להעמיק בזה. אז קודם כל אנחנו נראה סיפור שמופיע בגמרא, אני כבר מבקשת מכם, אני יודעת שאתם בנות, בבקשה לא להיבהל, הכל בסדר, הסוף יהיה טוב. אבל מכיוון שמסופר פה סיפור על שחרות, אז יהיה גם איזושהי מורכבות, אבל נא לא להיבהל, תרגעו, אנחנו ניפגש עם הסיפור, ואחר כך מתוך הסיפור הזה נמשיך הלאה. טוב, אז הגמרא מספרת כך, אמר רבה, מחייב איניש איניש לי וסומי בפוריה, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אומר רבה, מחייב, מה זה מחייב? חייב. אדם חייב להתבשם בפורים עד שהוא לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. בסדר? הפער בין המן למרדכי זה פער כל כך גדול, זה פער כל כך משמעותי, שמה שפורים מבקש מאיתנו זה משהו קצת ממש סותר את המציאות. בסדר? זה לא לקחו שני אנשים שהם דומים ובוא לא נבדיל ביניהם, לא, ממש. ממש שני אנשים הפוכים בשני הקצוות של הסקאלה, ואומר רבה, אתה צריך להתבשם עד שאתה לא מצליח להבחין ביניהם. קשה להבין. מספרת הגמרא סיפור. רבה ורבי זירה עבדו סעודת פורים בהדי ידידי. רבה ורבי זירה עשו סעודת פורים ביחד. הלוואי ויכולנו להיות בסעודת פורים של גדולי תלמידי חכמנו הצדיקים הקדושים העליונים, בטח עפו שם מלאכים בסעודה הזאת. איבסום, איבסום זה השתכרו, התבשמו, עכשיו לא להיבהל, טוב? קם רבה שחתי לרבי זירה, מיני ולה, שקד כמובן. אמרתי לא להיבהל. אומרת הגמרא, רבה היה כל כך שיקור שהוא שחט את רבי זירה. הרגע, יש סוף. למחרת בא רחמה ואחיה. למחרת ביקש עליו רחמים והוא קם לתחייה. בסדר, הבנתם במי מדובר, בסדר? מחיי מתים. לשנה, אמר לעוברת שנה, חולפת שנה, בא רבה לרבי זירה ואומר לו, ניתי מר ונעביד סעודת פורים בעד ידידי. מה אומר לו? בוא נעשה סעודת פורים ביחד. אחרי שנה. אומר לו רבי זרע, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. לא בכל שעה מתרחש נס, ואתם מבינות שמה קרה? הם לא עשו ביחד סעודת פורים. הספיק לו פעם אחת בחיים. טוב, עכשיו בואו נראה מה אומרים הפרשנים, בסדר? אז יש שלוש דעות בחזל, מה התרחש בסעודה הזאת. דעה ראשונה מכילה מכולכן, הדעה הראשונה אומרת שבאמת רבה הרג את רבי זרע, ובאמת הוא ביקש עליו רחמים, ובאמת הוא קם לתחייה, וכשאתה נמצא לצידו של רבה, אז אתה יכול להיות סמוך ובטוח, שאם אתה מתת ואתה צריך לחיות בחזרה, אז הוא ידאג לזה. בסדר? בסדר, אנחנו רגועים, זה סיפור על רבה, לא על מישהו. זה דעה אחת. דעה שנייה בחזל, מה קרה שם? הוא לא הרג אותו, בסדר? הוא רק מאח אותו, משהו כזה. קיצר, הוא היה שיקור, מאח אותו איכשהו. אל תדמיינו, לא צריך לדמיין את הסיפור הזה. ומה זה ביי רחמה והחיה? עשה לו איזה מסאז' וריפא אותו. בסדר, זה גם נס, בסדר? כי אחרי שאתה מעוך, אז זה לא כזה פשוט לחזור להיות, לעמוד על הרגליים. ואומרים, חזל, הוא עשה לו איזה מסאז' והוא חזר להיות בריא. הדעה השלישית אומרת שרבה העליב אותו, ואז הוא ביקש ממנו רחמים, ורבי זירא סלח לו. אז יש שלוש דעות. בסדר, לא חייבים ללכת לפי הדעה המחמירה, אבל זה אומר ששחרות זה לא דבר פשוט. אנחנו מדברים על אנשים קדושים ועליונים, שבכלל אנחנו לא מבינים את המדרגה שלהם, ואם עליהם הגמרא מספרת כזה סיפור, אז באמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה עניין השכרות בפורים. למה יש ציווי שאנחנו חייבים לשתות יין בפורים עד שלא נדע בין ארור המן לברוך מרדכי, בסדר? ואנחנו רוצות באמת להיפגש עם כמה שבילים שיסבירו לנו מה זה השתייה הזאת, מה זה הביסום הזה, מה העניין שאדם שותה יין יותר ממה שהוא צריך בפורים, ודרך כל השבילים באמת ניפגש עם החג הזה, ניפגש עם המהות של החג. אז השביל הראשון זה יהיה שלושת המקורות הראשונים, רמב״ם, שולחן ערוך וערוך השולחן, שבעצם זה ספרי הלכה, בסדר? בואו נראה מה אומרת ההלכה ביחס לשכרות. אז הרמב״ם אומר כך, כיצד חובת סעודה זו, מה צריך להיות בסעודת פורים? שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. אז קודם כל זה צריכה להיות סעודה מאוד משובחת. אתם מכינות סעודת פורים לבית של הרבנית נורית? אז זה צריכה להיות סעודה משובחת. אלישבע מכינה לכם בשר? תבדקו את זה, כך אומר הרמב״ם. צריך משהו בשרי שווה, טוב? אבל לא הכל. ושותה יין עד שישתקר וירדם בשכרות. אז הרמב״ם אומר משהו מפתיע. הרמב״ם אומר שבסעודה צריך לשתות יין, ואדם צריך להשתקר מהיין הזה, אבל יש לו יעד מאוד ברור. מתוך השכרות, האדם ששותה צריך להגיע ל... שינה. מעניין. בסדר, זה הדעה של הרמב״ם. אנחנו משאירות את זה רגע ככה ועוברות לשולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, חייב איניש לי וסומי בפוריה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ויש אומרים, כן, זה הראשי תיבות, ויש אומרים דאין צריך להשתקר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו וישן. אז מעניין, גם השולחן ערוך אומר שאדם צריך לשתות, הוא לא צריך להשתקר יותר מדי, בסדר? לא למצוא את עצמו לא בעולם הזה, בסדר? הוא צריך לשתות יותר מלימודו, קצת יותר ממה שהוא רגיל, אבל השתייה, אין לך דף? למה? יש פה. לא, לא, עלה את הדף. אבל מה השתייה אמורה לגרום? השתייה אמורה לגרום לו לשינה, והשולחן ערוך מסביר למה זה אמור לגרום לו לשינה. ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז קודם כל זה צריך להיות לשם שמיים, בסדר? לא, לא, לא סתם. אבל גם השולחן ערוך אומר שבסוף היעד של השתייה זה שינה, שהשינה תגרום לו לא להצליח להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. שוב, אנחנו בינתיים רק אוספות את הדברים, ואז נחבר בין שלושת המקורות האלה. ערוך השולחן אומר, אמנם רבנו הבית יוסף בספרו הגדול כתב בשם אורחות חיים, וזה לשונו, חייבין יש לי בסומי בפוריה, לא שישתקר, שהשכרות איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו, שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמי וכמה עבירות זולתן, אך שישתה יותר מלימודו מעט, עד כאן לשונו. אז קודם כל אומר ערוך השולחן, כשאנחנו אומרים לך שכרות, אתה צריך מאוד מאוד להיזהר. שכרות חלילה יכולה להביא למעשים נוראיים, שפלים, רדודים. אין מצב שכרות כמו סתם אדם שמשתכר. אלא מה? מותר לשתות, אך ישתה יותר מלימודו מעט, וקשה די אם כן, מה יד אלו ידע? אם הוא שותה רק קצת יותר מלימודו, קצת יותר ממה שהוא שותה בקידוש, אז איך הוא יגיע לעד אלו ידע? זה לא נשמע שהוא יגיע לשם. ואולי יפרשו עד ולא עד בכלל, ולמעשה יש להתרחק מהשכרות, ורק לשתות מעט יותר מלימודו, ולישון קצת. אז זה מעניין, שיש פה שלושה פוסקי הלכה, ושלושת פוסקי ההלכה האלה בעצם אומרים שהאדם צריך להגיע לשינה. מה זה שינה? מה קורה כשאדם ישן? זה מה שהוא אומר. אתה תשתה ובסוף אתה תשאל. מה קורה בשינה? זה מה שאני רוצה להגיד, בסדר?
אבל זה חובה.
אם אתה מסוגל, וזה באמת מביא אותך למקומות הנכונים, אז כן. א', יש אנשים שזה פשוט, הם פשוט לא יכולים, הם פשוט מרגישים, הם מאבדים את פורים כי הם מרגישים כל כך גרוע. פשוט הם, פיזית הם לא, אבל מי שיכול, את יודעת, הם בודקים את העין הזה והשמפניה הזאת והוודקה הזאת, עד שהם מוצאים משהו שהם מצליחים, ומי שכן, אז זה כן. אז צריך להתבשם. היום היחיד בשנה. עכשיו, מה קורה? מה זה שינה? בסדר? זה מתחבר למה ששאלת. מה? לא משנה, להשתכר ככה, ככה, כמו שכתוב פה, בסדר? קצת יותר מלימודו, מה? רגע, רגע, אז בואו נברר מה זה, בסדר, למה אנחנו לומדות? אנחנו לומדות בשביל להבין מה מסתתר שם. קצת יותר מלימודו, שזה, אז בואו, הנה, בואו נלמד, דקה. בואו נלך עכשיו, יש פה הרבה שבילים, נשתדל להיפגש עם כולם, בואו נדבר עכשיו על השינה. כי זה באמת, זה פוסקי הלכה, יאללה, יש פה דפי. זה פוסקי הלכה, זה לא גמרא, בסדר? בגמרא את יכולה להגיד, זה כתוב בגמרא, סבבה, אבל זה הלכות. מה הם מתכוונים כשהם אומרים שינה? מה הם רוצים לומר? אז קודם כל, מה קורה בשינה? בסדר, את שמה את הראש של הכרית, ואת עוצמת את העיניים, וברגע כשאדם ישן, אז בעצם השכל שלו מאבד את המקום שלו. איך אני יודעת שאין שכל בשינה? קודם כל, האדם מנותק באמת מהרבה הרבה הרבה כוחות חיים שלו, רק המערכות שפועלות גם ככה כל הזמן פועלות, אבל פתאום מה קורה כשאת ישנה? פתאום את חולמת חלום. מה יש בחלום הזה? דברים חסרי היגיון. את חולמת שאת מטפסת על איזה אר, את מרגישה שקשה לך, וואו, איזה טיפוס מגיע לאיזה צוק, טרח, מה קורה פתאום? את נופלת. עד איפה את נופלת? עד שאת מתעוררת, נכון? איך הגעת להר הזה? ואיך נפלת? עכשיו, מלט, זה עוד החלום הרגיל, נכון? את חולמת דברים עזועים, לא קשורים למציאות, לא מחוברים למציאות. זה משהו, את מתעוררת בבוקר, את אומרת לעצמך, וואלה, אין לי מושג מאיפה זה הגיע. חלמת על איזה דודה שפגשה איזה חברה שלך, והחברה שלך אמרה לה את זה, ואז פתאום הגיע איזה שכן. כלומר, מאיפה באתם? מה אתם קשורים? עכשיו, לא רק זה, זה גם יוצא מכל הגבולות והמגבלות של המציאות, נכון? זה לא קשור למציאות. את יכולה לטוס בחלל, את יכולה להגיע לירח, מה קשור? מה הפוסקים מנסים לומר כשהם אומרים שהאדם יגיע לאיזה חלום? אז קודם כל באמת בחלום אין גבולות. לאן אנחנו רוצים להגיע? מה אנחנו רוצים לקבל מהרגע הזה של החלום? אז אני רוצה לומר שגם במגילה היה רגע אחד שהוא היה רגע של חלום. והרגע של החלום הזה היה חלון. תכף נסביר איזה חלון הוא היה, בסדר? אחרי שאנחנו זוכים שהחשברוש מוכן להוציא את האיגרת, שמה היא תגיד? שמותר לנו, מה לעשות? לקום ולהגן על עצמנו מפני שונאינו, בסדר? מרחפת מעלינו גזירה של שמד, וברוב חסדו וטובו, אחרי כמה חודשים, כשאסתר נופלת ומתחננת ובוכה ומבקשת, ומה היא לא עושה? נופלת ליד רגליו של המלך המכוער הזה, אז הוא אומר, בסדר, אי אפשר לבטל את הגזירה, אפשר להוציא איגרת חדשה. ואז מה קורה? קורה חלום. תחשבו שלפני רגע, כולם התכוונו להשמיד ולהרוג ולאבד את כולנו. לפני רגע ידענו שכולנו מתים. מה זה כולנו? לא רק גברים שיוצאים לקרב, גברים וזקנים ונשים וילדים ותינוקות. זאת הייתה הגזרה. פתאום הכל מתהפך. אנחנו הורגים את כל שונאינו. ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כי נפל פחד מרדכי עליהם. פתאום יש איזה יראה גדולה ממרדכי. לא בגלל שמרדכי נעמד בשער המלך ואמר שכולם צריכים להשתחוות לו. ממש לא. כי כולם הרגישו פתאום שיש משהו גדול בעם ישראל. הנס הזה של עם ישראל השאיר איזה רושם על אומות העולם, והם רוצים להתגייר. כאילו לרגע יש איזה חלום שלנו. כאילו לרגע, אנחנו עוד שנייה אנחנו הולכים לגלות של 2000 שנה, שאי אפשר להכיל את זה בכלל. שנייה לפני שאנחנו יוצאים לגלות, ריבונו של עולם עושה לנו איזה הגשמת חלום, ממש לשנייה. כאילו הוא פתח לנו חלון הצצה למה? למקום שאליו אנחנו צריכים להגיע. לזה שלא תהיה יותר אישה, וכל הרישה כולה כאשם תכלה. כן, מה שיהושע אומר בעלינו לשבח. ושכל אומות העולם רוצים ללכת אחרינו. כאילו ריבונו של עולם עושה לנו הגשמת חלום במגילה לרגע. למה? שנתחבר לאמת, שנתחבר לרצונות הכי 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 עליונים שלנו. והחלום הזה, החלון הזה, זה צעידה לדרך. זה צעידה לדרך לשנים ארוכות, 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 שנהיה רמוסים ודבויים. ומפוזרים ומפורדים וחלושים ופגועים. אבל נזכור לפני שככה יצאנו לגלות המפוזרת, נזכור שריבונו של עולם עשה לנו הגשמת חלום. איזה חלום? חלום אחרית הימים. חלום של תיקון עולם במלכות שדי. זה כמו רמז כזה. זה נגיעה כזאת, זה הערה כזאת קטנה 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 של משהו ענק 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 גדול. אז קודם כל אומרים, שלושת המקורות האלה, להתבשם זה להרשות לעצמנו לחלום את החלומות הכי גדולים, הכי עמוקים, הכי טובים, הכי שלמים שלנו, להצליח להתנתק רגע מהכאב של המציאות, מהקשיים של המציאות, מהמורכבות של המציאות, ולחלום את החלומות הכי גדולים עד כדי כך שמה? שכבר אין אמן ומרדכי, אין אמן ומרדכי, אין. הכל טוב. הכל שלם. זה צד אחד של שכרות. איך מגיעים לצד של השכרות? דרך השינה, דרך החלום. זה רמז לחלום. לחלום מהמגילה. זה שביל אחד. שאלה? כן. לא, אבל היין הוא כבר מתחיל את התהליך שתגיעי לחלום הנכון. בסדר? לא שתחלמי, את יכולה לחלום הרבה חלומות, זה לא החלום של פורים. החלום של פורים זה לתקן עולם במלכות שדי. וכל בני בשר יקראו בשמך, יכירו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשווה כל לשון. בסדר, אני לא אגיד עכשיו את כל עלינו לשבח. אבל יש איזה רגע כזה שהם מסתכלים על מרדכי, הם לא מפחדים ממרדכי, כי הגוף שלו חזק, או בגלל שהוא הכריח מישהו ואמר, מי שלא יכרע וישתחווה לי, לא, מרגישים משהו גדול בדמות של מרדכי, במה שהוא מבטא. ולכן הם מתייעדים. מה? כן, היין, אמרנו, הוא לא כבול לגבולות. במציאות יש לנו גבולות, נכון, הקשיים והמורכבויות, החולשות שלנו, החוסר הצלחה שלנו, כל מיני דברים. והיין משחרר מכל זה, זה שחרור כזה. שאז אתה יכול להאמין בטוב, באמת אתה יכול להאמין שהטוב ינצח.
לא
הבנתי
איך זה יכול לקרות, כל דבר האלה,
יותר מלימודך, זה, כל אחד זה משהו אחר. זה מה שגורם לו, לאדם הפרטי הזה, להרגיש מבוסם ולא, שהוא הצליח להתנתק מהשכל, מהגבולות של השכל, מהצמצומים של השכל, בסדר? זה לא כמות. לא, אתה אדם מרגיש. יותר מלימודו, זה מה שעוזר לו להשתחרר רגע מהמקום הזה. שהוא מחושב, קר, יישוב הדעת, בסדר? וזה באמת אצל כל אחד משהו אחר. יש כאלה ששותים שתי כוסות רך, הלכו לאיבוד כבר. ויש כאלה שעד שהם לא ישתו שני בקבוקים, הם לא הולכים לאיבוד. אבל זה כל אחד שלו. בסדר? כן. רגע, אנחנו נדבר על בנות. אבל קודם נראה את זה.
בסדר.
לא יודעת מה יהיה החלום שלו, אבל לשם זה מכוון. בסדר, זה ברור גם, תלוי במדרגה של הבן אדם, בסדר? אבל כשהם אומרים לישון, לשם הם רוצים לקחת אותנו, שאתה יצאת מהצמצומים של המציאות הפיזיקלית, של הגבולות של העולם הזה, והרשית לעצמך. בסדר? פה כתוב שזה הלכה. כן, שולחן ארוך זה הלכה, ארוך השולחן זה הלכה, רמב״ם זה הלכה. אני חושבת שהרבה שנים גם ככה אחר. זה קורה בעצמו. מה? בסוף פורים זה עדיין פורים. לא יודעת, אל תשאלו אותי שאלות הלכתיות, בשביל זה יש רבנים, טוב? אני מדברת על הרעיונות, בסדר? זה שביל אחד, יש לנו עוד שבילים, בסדר? בואו נראה עוד שבילים. אני קופצת למקור וב, בסדר? המאירי אומר כך, חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה, ובאכילה ובשתייה עד שלא יחסר שום דבר, ומכל מקום אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה. להפחית עצמנו זה חלילה להגיע למדרגות פחותות, נמוכות, שפלות, שלא נצטווינו על שמחה של עוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג, שנגיע מתוכה לאהבת השם ולהודעה על הניסים שעשה לנו. אז המאירי לוקח אותנו לשביל אחר. המאירי אומר, היין הזה, השתייה הזאת של היין, היא צריכה לגרום לאיזשהו עונג. שהעונג הזה יגרום לנו שמחה שנרצה להודות לריבונו של עולם, על הניסים והנפלאות שריבונו של עולם עשה לנו בתוך המגילה. אז השתייה לוקח, שוב, השתייה צריכה לפעול איזושהי פעולה על האדם שתגרום לו עונג ושמחה, ולא יותר מזה. לא יותר מזה, הוא לא צריך להגיע ל... איבוד הדעת. הוא יודע מתי הוא מרגיש, אני אשמע אותך עוד שנייה, הוא יודע מתי הוא מרגיש פתאום את השמחה הזאת, ואז הוא יודע שהוא הגיע למקום שמתוך השמחה הוא רוצה להודות על הניסים. אז לפי השביל הזה, השתייה מעוררת את השמחה, ויין ישמח לבב אנוש, והשמחה צריכה להיות מכוונת להודיה, לא סתם לשמחה. אלא באמת תודה לריבונו של עולם על כל מה שהתרחש בסיפור של המגילה. כן, שאלה.
אני מקווה שאני אצליח להסביר את התשובה. שזה פשוט אומר שאני חושבת, וכל פעם מחדש אנשים בחילונים האחרונים שואלים אותה, שעלי הרבה פעמים כל מיני שיח איתם שהם כל דבר שבשביל להגיע לשמחה, והם צריכים לשתות. אם זה לחתונות או מועדונים וכל דבר כאלה.
לא, אבל אני חושבת שהשתייה שלהם זה משהו אחר לגמרי.
נכון.
גם השמחה שהם מדברים עליה היא משהו אחר. אבל את יודעת שגם אנחנו שותים יין בחתונה, וגם בברית, וגם אמרנו.
לא, זה לא, אין בר באמצע הרחבה. הם כאילו, יש את השנייה שחולים שרק הם שותים אז מגיעים לשמחה, אבל ההפך, דווקא יש לנו להגיע שמחה אמיתית גם בלי שתייה.
נכון, אבל בפורים לא. בפורים זה משהו אחר. אבל אנחנו צריכים לראות את כל השבילים, ודרך כל השבילים בסוף נבין מה זה השתייה בפורים. בפורים איש צריך לשתות, וההודיה שלו להשם דרך היין היא הודיה אחרת. זה שייך לפורים. חכי, אנחנו רק בשביל השני. חכי, יש לנו הרבה שבילים. סבלנו.
אנחנו אומרים תמיד את הודיה להשם, לא רק שאנחנו מבוסמים.
לא קשור. זה הודיה להשם על הסיפור הספציפי הזה שהתרחש במגילה. הודיה עמוקה על מה שקרה שם. בסדר, אבל חכי, שנייה. אנחנו באמצע. אני לא חושבת שהשמחה שיש לאנשים שהם לא יראה שמיים בחתונות, זה השמחה שעליה מדברים פה. אני חושבת שזה מה? נו, אז זה לא, אין מה להשוות בכלל.
אני אישה עליה, אני חושבת שמחה כזאת, בלי
שתות... אני מדברת, לא, אני מדברת על פורים. אני מדברת ספציפית על פורים. אני לא מדברת על שום יום אחר בשנה, ושום דבר אחר בשנה. בפורים יש עניין לשתיית היין. נראה את כל השבילים. כל השבילים שייכים לזה. בסדר? צריך סבלנות, מידת הסבלנות. למדתם מידת הסבלנות? בנתיבות עולם, אני לא יודעת אם יש נתיב הסבלנות, תבדקו את זה, אין לי מושג. זין, בסדר, אומר החתם סופר, שביל חדש. חי אביניש לי וסומה בפוריה. אני מדלגת לשורה השנייה בסוף. אך העניין הם קבעו המצווה, למה קבעו לשתות בפורים? כדי, את שומעת שקד? שנהיה בעלי תשובה באותו מקום ובאותו זמן. אומר החתם סופר, דבר נפלא. אני אקריא עוד משפט ואז אני אגיד. דהיינו שחטאו, שנהנו מסעודת הרשע, ונשתקרו וקלקלו בזנות כמבואר במדרש, על כן מצווה לשתות כדי שחרות, אבל לא ישתקר. והתיישב ביינו ויש בו מידת קונו. אז דבר ראשון אומר החתם סופר, הוא לוקח אותנו לשביל חדש. אומר החתם סופר, אנחנו באים לאותו זמן שהיה של המשתה. אנחנו באים לאותה מציאות של המשתה. ואנחנו אומרים לעצמנו, ועכשיו אנחנו עושים תיקון לכל היהודים שנכנסו למשתה אחשוורוש ונכשלו ונפלו. וקלקלו, ואנחנו רוצים להראות שבעם ישראל אנחנו יכולים לתקן אפילו את האבון הזה, ואנחנו נשתקר ואנחנו לא נגיע לשם. אז זה תיקון החטא של הדור שהרשה לעצמו להיכנס אל תוך המשתה, לא לאולמות הנפרדים. היו שנכנסו לאולמות הנפרדים? לא, אבל היו כאלה, לא נעים להגיד, לא צילמנו אותם, זה שלא נדע מי הם. היו כאלה שנכנסו למשתה, כמו שהוא היה, עם כל התינופת והסירחון והגועל נפש שהיה שם. והיו שם.
יכול להיות שזה גם, כאילו, זה כאילו קצת מקשר לעיניי אתמול, שזה אולי גם תקן חטאים, שהם היו שם כאילו כמו שקוראים.
כן, 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 הרבה הרבה חטאים, כן. בטח. או, הנה מישהי שלמדה את החברותה, כל הכבוד. שלוש נקודות. רגע, בוא נגמור את החתם סופר ואז תשאלי. בסדר? דקה. אומר החתם סופר, ושאמר עד אלו ידע, לא שיאמר חלילה ארור מרדכי, אלא ישתה כשיעור שאדם אחר כיוצא בו לא ידע בן ארור המן, אבל הוא ידע, ופעם אחת הרע קלקול לרבה ועל ידי זה וכן לא יעשה עוד. אז מה אומר החתם סופר? יש צד בהתבשמות בפורים שאנחנו מתקנים את האבון שנפלנו בו אנחנו בעצמנו במשתה של אחשוורוש. אז יש פה עליית מדרגה, אנחנו כאילו חוזרים. כאילו אנחנו חוזרים למשתה ואנחנו לא נותנים לעצמנו להיות במדרגה הנמוכה, השפלה והרדודה והשטחית שעם ישראל הביא את עצמו לשם. אנחנו התיקון. אנחנו אומרים איך אפשר להיות ולא ליפול למקומות האלה. כן, שואלת? בנות, מי שמותר לו להשתקר בפורם זה רק מי שלא מגיע למקומות נמוכים. מי שמגיע למקומות נמוכים אסור לו להשתקר בפורם, אסור לו. זה לא הקטע של השכרות, זה פשוט לא קשור. זה ממש אסור. נכון, שזה יש מדריכים, רבנים, מורים, הורים, מלווים שידריכו. אתם בטח מדברות על נוער צעיר, דברים כאלה. כן, אם אתה מגיע למקומות האלה, זה כתוב בכל המקורות.
גם אנשים גדולים, אני רואה, זה לא היום. ואנשים שלנו, לא אנשים
מוזרים. יש, זה בטוח יש בזה בעייתיות, כי הם כולם חוזרים על זה. אין לך עבירה גדולה מזו, ורק, איפה זה כתוב? לא, 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 לא אמרתי שזה רע, אמרתי שאם יש מישהו שזה גורם לו לעשות דברים רעים, אז לא, אני לא, אני לא, אני לא נכנסת, אני לא שופטת.
את הטריגר של הנוער מהמקום שלי, זה פה שמתנגד. אני לא חלטתי מזה, אני חושבת שדווקא זה מצוין, זה צריך. סבבה, אבל אז הם בסוף נכנסים לאחד הסעודות ביישוב, במקום שאני נמצאת בו. ונפגשים עם הרב ומתחבקים ומוצאים מרגליות.
מצוין, מקסים.
מי מאמין
שהבן אדם הזה קורה? בסדר, אז אני אומרת שוב, זה כל מקרה לגופו. ברור. ממש כל מקרה לגופו. אני חושבת שזה ממש חוזר על עצמו.
אז בדיוק בדרך כלל מכוונים את זה למקום טוב. כשאתם מכוונים את זה למקום לא טוב, אז עושים דברים אחרים. אבל אם הם נכנסים לסעודת פורים, נפגשים עם הרב, אז מכוונים את זה למקום טוב, אז מעולה. נכון, אבל בסוף את לא ציפית שהאנשים האלה ייכנסו לבית של הרב. זה הנוער, זה ילד בני 16-17 שכאילו, כאילו יכול לא הבין בדיוק את המשמעות של פורים.
טוב, תקשיבו, אני לא יודעת מה הלכה. קטונתי, לא קשור אליי.
בכלל, אני
טובה שחבר לי
כל השנה. כן, כן. זה צריך להיות איפשהו מחובר. נכון, גם יכול להיות שהנערים האלה, שהם באמת רוצים להתכוון, יבוא לשם, הם רוצים להרגיש את מצוות פורים. אני לא נכנסת עכשיו לכל מיני דקויות. אבל נער שרוצה באמת ונמצא במקום עם אנשים טובים והכוונה שלו להתחבר לפורים, בסדר, שיהיו שם אנשים שיכוונו אותו, אל תזרקו אותם. נכון, נכון, חד משמעית, נכון. אני גם חושבת שיש אנשים מבוגרים שהם רואים שזה ממש ממש עושה להם רע והם לא משתקרים, וזה גם בסדר, כי באמת זה חשבון של כל אחד בפני עצמו. כן. כן.
כאילו שהמשתה של אז, מה הוא כאילו מבטא היום?
המשתה של אז, דיברנו על זה כמה פעמים. א', אמרנו שהחשברוש רוצה שנשכח את ירושלים, שנשכח שאנחנו אומה, שנשאר בגלות, הכל סבבה, הכל טוב, ירושלים יכולה להשתכח, שלא נחזור לבנות את בית המקדש, הרי הוא צוות בניין בית המקדש. הוא לא רוצה שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא לא רוצה שתהיה אומה כזאת, זה עושה לו איסורי מצפון, זה עושה לו רע על הנשמה, לא רוצה אומה כזאת שרק כל הזמן הוא יסתכל עליה וירגיש כמה הוא גרוע. אז הוא עושה כל מה שאפשר כדי לתת לנו הרגשה, הוא פלורליסט, תהיו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, כיף חיים, תסתדרו פה טוב. זה מגמה מאוד 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 חזקה של המשתה. ואני לא מדברת על זה, שגם על כל הדברים הרעים שהיו שם, כן? שזה על הפנים. אמרנו, היו יהודים ששמרו שם על ההלכה, והיו יהודים שנפלו שם בכל העבירות. וזה גרוע, וזה גרוע. היחיד אמרנו שלא נכנס זה מרדכי שעומד כמו ברוש ולא נכנס. וכל השאר אומרים לו, אפשר להיכנס, הכל טוב. ואז החשברוש יכול להוציא את כלי המקדש וללבוש את בגדי כהן גדול. יופי, איזה כיף זה. נגמר בית המקדש. זה מה שהוא רצה. הוא רצה שנגיד, אפשר להישאר בגלות ולהיות הכי צדיקים, הכי צדיקים בעולם. הכי מחמירים, הכי צנועים, הכי מחוברים לתרבות ישראל. זה בדיוק מה שהוא רצה. שנצא מהמשתה ונגיד, וואלה, איזה כיף ב-127 מדינות. מי צריך את ירושלים? מי צריך את בית המקדש? אנחנו שיא הצדיקים. כל טוב. זה עניין מאוד מאוד מרכזי. זה המלחמה של מרדכי במשתה של אחשוורוש. בסדר? טוב, ספר אבודרעם, רואות? מקור ח' יוסיף לנו עוד משהו. אומר אבודרעם, ואם תאמר, איך חייבו חכמים להשתכר בפורים? הנה, ועלו בכמה מקומות בתורה, מה? שביל חדש. כן, יש פה הרבה שבילים, אמרנו. ועלו בכמה מקומות בתורה מזכיר שהוא מכשול גדול, הנה, זה מה ששאלתם. השכרות כמו נוח ולוט, נכון, בתורה אנחנו כבר מוצאים בתחילת התורה. כמה זה גרוע שאנשים שותים יין, לאיזה דברים נוראים אפשר להגיע. אומר אבודרעם, ויש לומר מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. כי בתחילה נתרדה ושתי מן המלכות על ידי משתה היין. מה אתם אומרות? הוא הרג את ושתי או לא?
לא.
לא כתוב. אתם יודעות שלא כתוב במגילה מה קרה לבשתי? דבר אחד אנחנו יודעים. שלא נשאר שריד מזרע מלכות בבל. כי גם אם הוא לא הרג אותה, זהו. היא עבדה וזהו. עבדה איפה שהוא לא יודעת איפה.
אני בערך חיפשתם
אותה. נו. חיפשתם אותה? כאילו איפה היא נמצא?
לא, אני במגילה רבינו שלא. נו.
נכון. זה נורא מעניין, זה נורא מעניין, כי אנחנו בטוחים שהוא הרג אותה.
נכון.
לא כתוב.
מי אמר מה? אז רגע, יש דעות שבות שזה היה מאוד מדובר על להתאבד, כמו הבת של אמן,
נו. מתאים לה להתאבד אחרי כזה ביזיון, כן? אבל לא משנה, גם אם הוא לא הרג אותה.
לא,
לא כתוב. לא כתוב, לא כתוב. זה מעניין, כן? כי זה, אנחנו רגילים.
זה מדרש כאילו.
זה בגלל זה.
כן. כן, זה דעה. יש דעה שהוא הרג אותה. זה לא כתוב בפשט. זה לא כתוב בפשט. היא פשוט נעלמה. הייתה במה עם הצגה, והיא הייתה אחת התפקידים הראשיים, והיא פתאום נעלמה. אז מה אומר הבודרם? הוא אומר ככה. בתחילה נתרדה ושתי מן המלכות על ידי משתי היין שנאמר, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי, ובאה אסתר תחתיה על ידי... רגע, רגע. אמר להביא את ושתי, מה קורה? הנס הראשון שקורה לנו בזכות המשתה זה שהסתיימה מלכות בבל, הרשעה שהחריבה לנו את בית המקדש, זה סוף מלכות בבל. ושתי זה הצאצאית האחרונה של מלכות בבל. אז זה הישועה הראשונה שקורית לנו מכוח משתה. מה הדבר השני? ובאה אסתר תחתיה על ידי משתה שנאמר, ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר. אז זה המשתה השני שמכוחו עולה אסתר, שבסוף היא זו שתושיע אותנו מצרתנו הגדולה. אנחנו עוד לא יודעים מה? כשהוא בחר אותה הוא עשה משתה גדול. כשהיא נבחרה להיות האישה היה משתה. כן, אבל המשתה קשור לזה, כי זה שמחה גדולה. זה ההודעה הרשמית על זה שאסתר נהייתה מלכה. וכן עניין אמן ומפלתו על ידי משתי היין. נכון, יש את המשתי הראשון שאסתר מזמינה את החשברוש ואמן, ויש את המשתי השני ששם היא אומרת איש צר ואויב אמן הרע הזה, וחרבונה אומר וגם הנה העץ, והחשברוש אומר תלו הוא עליו ויתלו הוא עליו. אז מכוח המשתי השני, כלומר זה שני המשתאות, כי אסתר מהמשתי הראשון מובילה למשתי השני, ומכוח זה אמן נתלה. אומר אבו דרעם, לכן חייבו להשתכר בפורים, מפני שבא הנס בעבור משתי היין שעשתה אסתר, ואתה יהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. אז איך קוראים לזה הלכתית? איך קוראים לזה בחנוכה? פרסום הנס. אומר אבו דרעם, שתייה ביין זה פרסום הנס. כי הנס הולך ונשזר דרך משתאות. אז אי אפשר, לא יכול להיות שלא נזכיר משתה בפורים, זה פשוט לא יכול להיות. הכל הולך, כל הישועה הולכת וצומחת מתוך המשתאות. אנחנו רוצים לפרסם את הנס. כן, כשהוא נושא את אסתר לאישה הוא עושה משתה. המשתה הזה אומר, עכשיו נסעתי, זאת האישה שבחרתי אחרי שנים שהוא מחפש אישה, לא נדבר עליה. טוב. אומר הילקוט שימוני. עוד שביל. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. ישראל כשהם אוכלים ושותים עוסקים במקרא, במשנה, בתלמוד, באגדות, אבל עובדי אלילים כשהם אוכלים ושותים הם מזכירים העריות. התחילו במשתה אלו אומרים הפרסיות נאות, ואלו אומרים המדיות נאות. החשברוש שהיה טיפש אמר אין נאה כבשתי המלכה. מה אומר הילקוט שימוני? המשתה מבטא את ההבדל בינינו לבין אומות העולם. כשאומות העולם עושים משתה, אז כל המשתה עסוק בדברים חיצוניים, מכוערים, שפלים ורדודים. עם ישראל כשהם שותים, אז תמיד זה מחובר לדברי תורה, תמיד זה מחובר לדברים של קודש. אז המשתה, כמו שבמשתה של החשברוש, זה היה משתה של אומות העולם, במשתה הזה אנחנו מבהירים לעצמנו כמה אנחנו לא שייכים לכל העולם הזה. כמה זה לא... מה הכוונה? שמחות בעם... עם ישראל שחי על פי התורה. בסדר, הוא מדבר על פי התורה. כל דבר שמח שקורה לעם ישראל, בסוף כתוב שצריך שיהיה בשר ויין. אבל תמיד יש גם דברי תורה, ותמיד יש גם שירים של קודש, תמיד זה מחובר לקודש. גם כשאוכלים בשר ושותים יין, אני מדברת על אנשים שהולכים על פי התורה, בסדר? על זה הוא מדבר, לא עליהם מי שעדיין לא הגיע לשם. זה כאילו, הפורים מברר לנו כמה אנחנו שונים מאומות העולם, כמה אנחנו לא. נכון, היינו במשתה, נכנסנו במשתה, לא, זה מברר כמה אנחנו לא. אנחנו משהו אחר.
כן.
כן, זה עוד שיעור, זה עוד שיעור. זה שיעור אחר, זה לא קשור לשתייה.
לא
יודעת שאתה
פשוט, זה שכאילו, מה קשור בין זה
שאתה
פשוט, זה
שהוא אמר שמשתים... היא גם, כן, הוא משתבח באשתו, אחרי שנייה הוא מאבד אותה. בגלל שהוא שיבח אותה, הוא איבד אותה. תשתוק. כן, תשתוק, יותר טוב שתשתוק. ואני חושבת שהתורה תמימה מוסיף על זה, אומר התורה תמימה, ברך דודי, זה מתוך שיר השירים, בשעה שאומות העולם אוכלים ושותים, מחרפים ומנעצים בעריות שמזכירים, באותה שעה חושב הקדוש ברוך הוא להחריב עולמו. המשתאות של אומות העולם, שגם הם נבראו בצלם אלוקים, כביכול כשריבונו של עולם, כביכול, זה משל, טוב? כביכול כשריבונו של עולם מתבונן על זה, אז כואב לו שהוא ברא את העולם. הוא אומר, יש יצור אחד שנברא בצלם אלוקים, וגם היצור הזה, כשהוא שותה יין, אז איך הוא מתנהג, ואיך הוא משפיל את עצמו, ואיך הוא במקומות נמוכים, ואולי צריך להחריב את העולם, אולי אין סיכוי לעולם להתקיים, אם בני האדם, אם האנושות לא מסוגלת לרומם את החיים שלה. ואז מה קורה? התורה נכנסת ומלמדת סניגוריה ואומרת, ריבונו של עולם, עד שאתה מביט באלו שמחרפים ומכעיסים לפניך, הביטה בישראל עמך שמברכים ומשבחים לשמך הגדול בתורה ובזמירות ובשבתות ורוח הקודש צובחת, ברך דודי, ברך מאומות העולם וידבק בהם בישראל. אז זה באמת פלא, זה פלא שסעודות פורים של תלמידי חכמים, סעודות פורים של אנשים שעוסקים בתורה, זה פשוט מדהים איך השירים ששרים שם זה שירים של ימים נוראים, פתאום באמצע הסעודה מתחילים לשיר אוכיל על האל ואבינו מלכנו. אף אחד לא אמר להם לשיר את זה, זה משהו שיוצא מתוכם. יש משהו אחר, אחר, אחר בתוך הסעודה הזאת, בתוך היין הזה, בעם ישראל, שמחבר אותו למקומות כל כך אמיתיים בתוכו, למקומות הכי עמוקים שבתוכו, שאתם יודעות שבפורים מתחפשים. פורים, כל המגילה היא תחפושת, דיברנו על זה. אבל באמת בפורים כשאדם שותה הוא מסיר את כל התחפושות, הוא מסיר את כל הקליפות ואת כל המסכים, והוא נזכר מי הוא באמת בגעגוע, כמה הוא מתגעגע לריבונו של עולם, כמה הוא מתגעגע לאמת האלוקית, כמה הוא מצטער על כל הפעמים שהוא נפל וטעה והתבלבל כל השנה. חזל לא סתם אומרים שפורים זה כיום הכיפורים. יש משהו מנקה בפורים, יש משהו מטהר בפורים, משהו אחר. בבית שלנו יש כל שנה סעודת פורים, אני מביאה מהישיבה, הבחורים מביאים מהישיבה מחיצה, אני לא יודעת מה קורה בסלון. אני מרגישה שהם עוברים בתוכם תהליכים כל כך אישיים, הם בוכים והם מצטערים, הם אומרים כל מיני משפטים. אני לא חושבת שזה מופע, אני חושבת שזה כל כך אישי, שאני רק שומעת את הקולות, אני לא יודעת מי אומר, לא שאני מכירה את הבחורים, אבל אני לא רואה מי אמר את זה, אני לא מתבוננת עליהם, אני מרגישה שפורים הם עוברים משהו כל כך פנימי, באמת הם מסירים קליפות, הם מסירים מסכים, קטנויות ושטחיות ורדידות, וזה משהו כל כך עמוק, זה שהם כל כך בוכים, זה שהם כל כך מתפללים, זה שלהם, אני אומרת, אני לא רוצה להיכנס למקום הכל כך כל כך פנימי שלהם, אז יש כאלה שזה מבאס אותם שלא רואים, כי זה גם נורא יפה לראות, אבל אני מרגישה שזה כאילו להיכנס אל הקודש, אל משהו שהוא לא שלי, שזה חוצפה שאני אכנס לשם. ויש באמת, באמת, באמת רגעים כל כך הם מופלאים, ששוב, אי אפשר להבין את זה. זה לא משהו שאפשר להבין, אבל זה ככה. יש איזו התארות כזאת, איזו נגיעה בפנים. כאילו לבשנו תחפושות, וכשאנחנו שותים את היין, אנחנו מורידים את התחפושות, בלי שאף אחד רואה. ונכנסים פנימה, 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 מי אני, מה אני חולה, מה אני רוצה, מה אני מבקש. הם בוכים, מבקשים מאלוקים סליחה, ריבונו של עולם, על מה שעשיתי, אני מצטער, שעשיתי את זה ועשיתי את זה. אף אחד לא אומר להם לעשות את זה. זה יוצא מעצמו. אז באמת לפעמים הרגשה של תפילת יום כיפור כזאת, אז מי אני שאני אעיז להתבונן על זה בכלל. אנחנו נגיע לזה בדרכים אחרות. נדבר אחרי ההרקדה. תראו איך תרגישו בהרקדה. אני לא יכולה להסביר את זה, אמרתי לכם. שמי שמנגן, הוא תמיד אומר לי, הוא נגן של חתונות, הוא תמיד אומר לי, מה שיש פה, הוא לא רואה כלום, כן? הוא יושב על הבמה מאחורי מחיצה, אין לו מושג מה קורה, הוא לא יודע מי הילדות, הוא לא יודע כלום. כל פעם הוא אומר, הוא גם צריך ללכת, והוא לא הולך, הוא ממשיך לנגן, ממשיך, ממשיך. הוא אומר לי, יש פה משהו אחר, אני לא יודע להסביר. אמרתי לכם, שנה שעברה הוא כבר הביא את הילדה שלו בכיתה ג', קיפצצה איתנו כל הריקודים, זה שעות, שעות. רק די איתנו, קיפצצה איתנו, נראה את מי הוא יביא השנה, אני לא יודע. אבל הוא אומר, הוא אמר לי כמה פעמים. אין, זה משהו אחר, ההרקדה הזאת, זה לא קשור. והוא בהרקדות של שמחות, קיצור, בהרקדות של חתונות, לא באיזה משהו חס ושלום. זה, אי אפשר להסביר את זה. זה משהו שקורה. יש איזו קדושה שיורדת, וזה נוגע. זה פשוט נוגע.
אבל מה אתם עושות בצד של הבנות?
מקשיבות לדברי תורה.
מקשיבים?
לא, דברי תורה זה לא מופע. דברי תורה זה כמו שיעור, רק זה שיעור אחר, זה שיעור של פורים. שומעים את הדברי תורה, שומעים את הקולות, ולא רואים את הלפידים, רק שומעים את הקולות. הרוב הבתים זה לא ככה, אני, זה היה וידוי שלי, מה קורה בבית שלי. לי יש שריטות, לא שמתם לב שיש לי כל מיני שריטות? עוד לא גיליתם את זה?
זה לא שיש,
זה ברוב הבתים כן מסתכלים, זה רק אני, כזה קצת...
אבל גם
רוב
הבתים שמסתכלים זה לא כיף. לבנות זה לא כיף להיות בהרגשת שקופה, וגם
הבנים
מרגישים כמו
באיזה... אני יכולה להסביר רק את עצמי, לכן אני לא מסתכלת, כי אני לא רוצה שהם ירגישו במופע. לא, אני חושבת שבסוף, תקשיבו, בשמחת תורה זה לא אותו דבר, זה לא כמו פורים, כי בשמחת תורה זה לא... רגע, אבל זה משהו אחר לגמרי. מה שאני מנסה להגיד, זה שכתוב נכנס יין יצא סוד, זה אמיתי. באמת יוצאים סודות עמוקים, שיכול להיות שהוא אפילו לא יודע שזה בתוכו. בגלל זה אני מרגישה לא נעים. בשמחת תורה אין את הסגולה הזאת, יש שמחה מאוד גדולה. אבל פה זה משהו אחר. זה לא סתם שקוראים לזה פורים. נכון, אמרתם שהרבנית נורית דיברה איתכם, למה קוראים לזה דווקא פורים? זה לא סתם דומה למילים יום כיפור, זה לא בטעות. זה לא אחרי שזה נקרא ככה, אז אמרו אותו, בוא נחפש חיבור. לא, זה באמת, זה במציאות. אני כבר, ברוך השם, המון שנים בסעודות האלה. ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש שם במקום אחר. שאתה יכול... אני לא יודעת, לא שאלתי אותם אף פעם. אני לא משוחחת איתם על כך. זה לא קשור אליי. הדברי תורה, הם גם נכנס יין יצא סוד. זה לא דברים רגילים. זה לא משהו שהרב יגיד באמצע השנה, את מבינה? הוא לא יודע מה הוא הולך להגיד בכלל, אין לו מושג. פתאום יוצא לו, כדאי לשמוע את זה.
אבל זה לא תוכן שהוא אצל אנשים. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את זה מפרדים, אז בוא נכניס תוכן עצמאי לאנשים שיהיה...
אפשר.
מה עושים שם?
אפשר גם ללמוד על פורים, אפשר לרקוד, אפשר לשיר, אפשר לעשות התוועדות, אפשר הרבה דברים. אפשר, בטח. אנחנו גם משתדלות בסוף ההרקדה לעשות שירים כאלה, עוד שיושבים על הרצפה כולם ביחד ושרה מזה מאוד. שוב, אין לי מילים, אני לא יכולה להסביר לכם מה קורה בהרקדה, אתם רק צריכות להאמין לי.
אני רוצה בבוקר כשהבנים הם עכשיו עושים משהו בלילה.
אז יאללה, תרימי. יאללה, תפסי כמה חברות, בוא נחשוב מה אפשר לעשות. אני מרגישה שלפספס את הדברי תורה של פורים, זה כאילו לפספס משהו מתוך פורים. כי באמת הם דברי תורה אחרים, זה משהו אחר, זה לא שיעור בכלל. כאילו פתאום... מהלב, מהלב, לא יודעת, מהנשמה. מה? לא, יש, מה זאת אומרת? יש שם גברים, כאילו יש שם את הבעל של הרבנית נורית, ובטח גם החתן שלה, ואולי עוד בנים שלה, אני לא יודעת. יהיו שם בנים שיגידו דברי תורה. אתם תהיו הרוב. יהיה הדרת גברים. אבל ברור שהם יגידו דברים. הם לא שותקים.
אנחנו כל הסעודה נחכה לזה שיגידו דברי תורה.
לא, אתם גם תרקדו בסעודה, רוקדים אצלה, שרים אצלה, ברור. מה נראה לך שרק תשבו? מה פתאום? אתם הרוב, אתם השולטות. סוף סוף נשים שולטות במציאות. לא, לא, זה ברור שאתם תעשו דברים. אתם לא יושבות רק בסעודה אצל הרבנית נורית. ברור שלא. פתאום. אפשר רגע לראות את עולת ראיה ושמועות הראיה? זה גם ספר של הרב קוק. אומר הרב בסידור עולת ראיה, ונראה שחיוב השכרות בפורים, וכאמרו חז"ל, חייב איניש לי בסומי בפורי, גם כן מכוון לזה, שעיקר איסור השכרות הוא מפני שבהסתלק הדרכת כוח השכל, יש לחוש, לפחד, לפניית רצונו של אדם לרע ותועבה חס וחלילה. לכן אנחנו חוששים כל השנה משכרות. כל השנה אנחנו פוחדים שהשכל שלנו ילך לאיבוד אם ניתן לשכרות מקום. אבל בפורים נשפע על כל ישראל שפע רצון של קבלת התורה. הרב מוסיף פה נקודה מופלאה. ובו ביום מאיר על כל איש, איש ישראל המחזיק בתורת השם אור רצון אמיתי לבחור בתורה ובדרכיה, ועל כן מראים שאפילו בשכרותו אינו שר מדרך השם, מפני שפנימיות רצונו הוא פונה לטוב, ובקרבת אלוקים אך טוב לישראל. אז מה הרב מוסיף? פורים זה החג שאדור קיבלו בימי אחשוורוש, זה שקיבלנו את התורה מרצון. במעמד הר סיני קיבלנו את התורה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית, היינו חייבים את זה, זה היה הכרחי, בסדר, נלמד על זה בשבועות בעזרת השם. אבל בפורים אנחנו בוחרים בתורה מרצון, ואנחנו מראים שאפילו כשאנחנו שיקורים אנחנו דבוקים בדרכי השם. האור של התורה נמצא בתוכנו ועוזר לנו להיות מחוברים לריבונו של עולם בכל מציאות. אז זה הנקודה שמוסיף הרב, כן? כשאמרנו נעשה ונשמע במתן תורה, זה היה מצד השכל, ועכשיו בפורים אנחנו מתחברים לתורה גם מתוך הלב, גם מתוך הרצון, ואפילו כשאנחנו שיקורים. והמקור האחרון של הרב, גם כך מוסברת ההוראה המיוחדת מחייב איניש לי וסומי בפוריה, על שמחת היין דרשו בגמרא ויין ישמח לבב אנוש, זכה משמחו לא זכה משמימהו. כן, ישמח בשין ימנית דמשמע לשון שומם. אומר הרב, ופה הוא מוסיף עוד נקודה, יש בשתיית יין שתי בחינות, בחינה פרטית נפרדת, והשוטה ביחידות כשהוא שומם מגיע לשעמום ושיגעון, ואילו הבחינה הכללית כששוטים בחברותה בצוותה ובאחדות הלבבות מקשה אחת באים לידי שמחה. מה הרב מתכוון כשהוא אומר בחינה פרטית? נכון, אומרת שקד שבהרבה שמחות אנשים משתכרים, הם לא לבד, נכון? הם בכאילו לא לבד, הם ממש לבד. כשאדם עסוק בשתיית יין בשביל עצמו, בשביל שהוא יגיע לאיזה קהות חושים, אני לא יודעת למה הוא יגיע, לחוסר גבולות, לעשות מה שבא לו ואיך שבא לו ומתי שבא לו, זה פרטי, זה בסוף יביא אותו. אתם יודעות שבסוף שיקורים לא מרגישים כזה היי, בהתחלה הם מרגישים היי, כן, כמו סמים, בהתחלה זה היי, ואחר כך אתה איכסה, אתה בתוך הכי שלך, ובתוך הבוץ והתינופת והלכלוך, זה הכי מגיל בעולם. מה קורה בפורים? בפורים אנחנו לך כנוס את כל היהודים, אנחנו ביחד. והשמחה היא משותפת, זה גם מתקשר לדברים שלמדנו על הלל ושמי, ששמחה זה כללי, ששמחה זה בשיתוף, שכשאתה שמח אתה גם משמח אחרים, וגם אחרים רוצים לשמוח איתך. זה שמחה. אז השכרות שבפורים זה של ביחד. זה כללי, זה משהו של הציבור. זה כבר לא אני רוצה לאבד את החושים אז אני עסוק בעצמי, לא. זה מדרגה הרבה יותר עליונה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר משמעותית. וזה הנקודה שמביאה לשמחה אמיתית, זה שמחה אמיתית. זה השכרות של פורים. אתה לא לבד, אתה לא עסוק בתאוות וביצרים ובכל מיני תשוקות נמוכות שלך. אתה רוצה להיפגש עם עצמך באמת, באמת, בפנים, פנימיות של עצמך. ואני אומרת שוב, זה חג של תחפושות ואנחנו מורידים את התחפושות. טוב, אז המקור האחרון זה מתוך מאמרי הראייה, אבל צילמנו את כל מאמרי הראייה, אנחנו סיימנו את השיעור. אני מתלבטת אם נראה את זה ביחד בשיעור אחר או לא, יש לי זמן לחשוב. בסדר, תשמרו, תשמרו את איגרת הפורים שהרב כתב במאמרי הראייה. מה? אני רוצה להגיד על בנות ככה, שבנות קודם כל הם שעשני כרצונו. בסדר? יש להם אפשרות להתחבר אל הדברים באופן הרבה יותר פשוט בכלל, לא קשור רק לבריאות. בסדר? יש להם... זה שעון מעורר שאני צריכה לסיים את השיעור? זה רמז אלוקי שאני צריכה לסיים את השיעור? חשבתי שמנסים לרמוז לי. בנות באופן כללי, כשמברכות שעשני כרצונו בברכות השחר, בעצם הן מגלות לעצמם שהריבונו של עולם יצר אותן הרבה 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 יותר קרובות לרצון האלוקי באופן טבעי. ולכן למשל אנחנו פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אז איך זה יכול להיות שאישה לא מחויבת בסוכה? לא מחויבת בארבעת המינים? לא מחויבת בכל מיני מצוות ש... מה זה לא מחויבת בסוכה? מה יש בחג סוכות חוץ מסוכה? סוכה זה ה... יש בנו משהו שהוא זורם בתוכנו באופן הרבה 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 יותר טבעי, ולכן יש הרבה דברים שאנחנו לא מחויבות. עכשיו, בשכרות יש עוד דבר, שאישה יש בה עדינות, בסדר? יש בה איזה אצילות. ושכרות זה משהו, כשאיש קצת יוצא מהדעת, זה איכשהו מתאים עוד למדרגה שלו, בסדר? אמרנו, נברא, אני לא עושה תחרות בין גברים לנשים, בסדר? לא. אבל הוא נברא מהאדמה, בסדר? הוא יותר קשור לאדמה.